הלילה אני בוכיה, הלילה אני בוכיה, אני בוכיה. אוי, איני, 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 יוד המים, יוד המים, כי רחק ממני מנחם בשיר נפשי. כך כותב לנו ירמיה הנביא בקינתו במגילת איכה. ובאמת ביום הזה, י"ז בתמוז, יום הראשון של שלושת השבועות, ימי בין המצרים, אנחנו אולי ברצוני ככה ללמוד יחד איתכם מהו היום הזה, מהו יום י"ז בתמוז, ומה בכלל אנו צריכים ללמוד ממנו, שהרי מופיע בשולחן ערוך בסימן תקמ"ט, ההלכה הבאה: חייבים להתענות בתשעה באב ובי"ז בתמוז ובג' בתשרי ובעשרה בטבת, מפני דברים הרעים שאירעו בהם. ובאמת, מה אירע ביום הזה? מתי ולמי? ביום י"ז בתמוז התחיל תהליך החורבן של בית המקדש על ידי נבוכדנצר מלך בבל. ביום הזה נפרצו חומות ירושלים וחילות אויב נכנסו לתוכה. י"ז בתמוז למעשה הוא היום שפותח את שלושת השבועות, תקופת אבל, אבל לאומי, שמגיעה לשיא ביום תשעה באב, שבו חרב ונשרף בית מקדשנו. התנית הזו נקבעה כבר על ידי הנביאים, ומה הוטה לעורר בליבנו את תחושות האובדן והגעגוע על חורבנו של בית המקדש והגלות שנגזרה על עם ישראל מאז ועד היום. אמנם אנחנו בארצנו הקדושה, בתהליך של עקבתא דמשיחא, אבל עדיין רחק ממני מנחם משיב נפשי. מה המטרה של הצער והאבל? מה הרעיון שמסתתר ומתגלה בימים אלו? למעשה, אם נתבונן, המטרה המרכזית היא להתעורר משנתנו ולנסות לתקן את אותם הטעויות והחסרונות הרוחניים שהביאו עלינו ועל אבותינו את אותם אסונות. ובאופן הזה של תיקון החסרונות ומילוי המיכלים הרוחניים שעבדו מאיתנו, נזכה שיתהפכו ימים אלו לימים טובים. וכמו שאמר זכריה הנביא בפרק ח' פסוק י"ט, צום הרביעי הוא י"ז בתמוז, וצום החמישי הוא תשעה באב, וצום השביעי צום גדליה, וצום העשירי עשרה בטבת, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים. ואם כן, מה קרה בי"ז בתמוז? מלמדים רבותינו בתלמוד, חמישה אסונות מרכזיים ומהותיים התרחשו בהיסטוריה של עמנו דווקא ביום י"ז בתמוז. הלוחות הראשונים הזכורים לנו מהר סיני, כאשר מאשר רבנו עולה להר סיני ויורד ורואה את העגל ושובר את הלוחות, היה בי"ז בתמוז. אותו קורבן התמיד שהזכרנו אותו בפרשת פנחס, אותו קורבן התמיד הושבת בגלל ימי המצור ולא נמצאו עוד בהמות להקרבה. חומות ירושלים נפרצו. תהליך שקדם לחורבן בית המקדש ולפני המרד הגדול, המצביא הרומאי, אפוסטומוס הרשע, לקח ספר תורה ושרף אותו. ובכך סלל תקדים, תקדים לשריפת ספרי הקודש וספרי תורה בכל ההיסטוריה של עם ישראל על ידי שונאינו הרשעים ואויבינו עד עצם היום הזה. דבר האחרון, העמדת צלם בהיכל. בתוך היכל הקודש, בקודש הקודשים, מעמידים צלם ומשתחווים לו. באמת, בתחילה, הצום הזה, צום הרביעי, היה בט' בתמוז, שאז נפרצו החומות. אבל כאשר שוב נכבשה ירושלים בי"ז בתמוז, בבית המקדש השני, כיבוש שהוביל לחורבן המקדש, חז"ל קבעו שנצום בי"ז בתמוז גם על בית המקדש הראשון שחרב וגם על בית המקדש השני. אם כן, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו בשלב הזה של חיינו כאן בתאי תשע"ז בארץ ישראל, ארץ הקודש, האם באמת אנחנו מתגעגעים? האם באמת אנחנו שמים לב אל החסר? האם אנחנו פועלים בעניין? כי התקופה היפה של עם ישראל נמוגה ונעמז. 2,000 שנה הם חיי נצח. אנחנו חיים 70 שנה ועם בגבורות 80 שנה, כמו שאומר דוד המלך. תקופת זמן שקשה לנו לעכל מבחינת האנשים החיים בעולם הזה היום. ובכלל, אנשים שחיים מספר שנים קצוף. אם כן, 2,000 שנה זה זמן של נצח. זמן כה ארוך שקשה לנו להבין. והנה חלפו להם 2,000 שנה מחורבן בית שני. ו-2,500 מחורבן בית המקדש הראשון. ועדיין אנו מתאבלים. מדי שנה בתקופה הזו, בין י"ז בתמוז לתשעה באב, עלינו להשתדל. להשתדל להיזכר בירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, להתגעגע אליה. מטרת הצומות וההלכות הקשורות בהם, עניינם להזכיר לנו, מה אין לנו. ובאמת, אנחנו אבלים, על האובדן, האם תקופה כה ארוכה לא פעלה את פעולתה על עם ישראל ועלינו, והאבדה הגדולה הזו השתכחה מן הלב? אולי חשוב שנזכיר ונזכר על מה אנחנו מתאבלים. על מנת להבין אפס קצר, נזכר במשנה במסכת אבות, שמספרת לנו על 10 ניסים שהתקיימו בבית המקדש. שאלתכם שאלה. האם מישהו מגדם ראה אשן שעולה באופן זקוף, וכל רוח שיש בסביבה, לא משנה מהי עוצמתה, לא מסיתה אותו, אלא עולה הוא כעמוד ישר כלפי מעלה? והרי המשנה אומרת מפורש, לא ניצחה הרוח את עמוד הישן. עוד דבר, מוסיפה המשנה ואומרת לנו, עוד נס, עוד דבר פלא שהתרחש במקדש. אתם יודעים, בדרך כלל כשיש לנו אש בחוץ ובאים גשמים, הגשמים מכבים את האש. אומרת המשנה, לא כיבו גשמים אש אל עצי המערכה על המזבח. זה רק אפס קצהו, קצת מעט שבמעט ממה שהייתה באותה תקופה. ואם נוסיף, הרי בידוע, יש מציאות אחרת בתקופת הבית הראשון והשני, כאשר אנו זקוקים היום למעט, מעט שלווה, מעט התחזקות, התעלות ברוחניות, כמה עבודה ועמל ויגיעה יש לנו על מנת להתרומם ולהתעלות מעל החולשות שלנו, מעל הכשלים הרוחניים שלנו. לא שאנחנו לא מצליחים, אבל כמה עמל אנחנו צריכים להשקיע. בבית המקדש, כיוון שבית המקדש היה קיים 3 פעמים בשנה, ייראה כל זכרוך על פני האדון. 3 פעמים בשנה בלבד הספיקו לכל יהודי ויהודי להגיע לבית המקדש ולהתמלא. להתמלא באופן כזה שכל כולו היה גדוש ברוחניות לחודשים הבאים עד המצווה של עלייה לרגל בחג הבא. וכיום, האם כך אנחנו מרגישים כשאנחנו עולים לשריד חומות הר הבית, שריד קודשנו, הכותל המערבי? המצווה הזו היא לא מודפסת, היא לא מושגת בסרט שלנו, אבל בכוחנו, בכוח מעשינו, כל אחד ואחד יכול להוסיף נדבך נוסף כדי לבנות, יסודות אמונה, יסודות מעשים, כדי לקרב את בניין בית המקדש. אבל צריך לבוא, על ידי חשיבה, להוכיח שאנחנו באמת רוצים את בית המקדש, שאנחנו רוצים את אותם ימים שישובו אלינו, כמו שאנו מתפללים יום יום, יבנה המקדש, עיר ציון תמלא, ושם נשיר שיר חדש וברננה נעלה. אבל בינתיים אנחנו נמצאים במצב של נערות בבל, שם ישבנו, גם בכינו, ואנחנו חולמים ואומרים שיר המעלות בשוב השם שיבת ציון, היינו שמחים. האם אנחנו באמת מתגעגעים מספיק למציאות הזו, למציאות הרוחנית העליונה הזו? מציאות בה ניתן לחוש את הקדושה לקדוש ברוך הוא באופן כה מיוחד, בלתי אמצעי, אלא נוכח פני השם. האם אנו מנסים במעשינו לקרב את המציאות הזו, להחיות אותה שוב? אני רוצה אולי לחזק אותנו בשני סיפורים. אמנם, נתחיל מן המאוחר יותר. יש מעשייה שמסופרת בהיסטוריה של עם ישראל על נפוליאון, ועובר את הסיפור הזה, המעשייה הזו, מדור לדור ככה בתוך עם ישראל, כי אחד במעשותיו של הקיזר, נפוליאון, במלחמות, לכבוש את אירופה. הוא יצא פעם אחת לסייר באחד הערים, ולראות, לשמוע על מצב רוחם של האזרחים שהיו באותו אזור. ותוך כדי שיטוט ברחובות העיר, הוא גם הגיע לרובע היהודי. אותו יום היה יום תשעה באב, ולקיסר לא הייתה שום ידיעה או הבנה על המשמעות של היום הזה עבור היהודים באותה העיר, ובכלל. כאשר הוא שומע לפתע צעקות ובכי, הוא נבהל, הוא ביקש לבדוק מה מקור הזעקות והבכיות. כך מחפשים חייליו, והוא צועד בעקבותיהם, והוא מגיע לבית הכנסת. והוא נדהם, הוא נדהם לראות יהודים יושבים על הארץ, מתפלשים באפר ומבקים במספידים בכל קורע לב. נבהל, אותו קיסר נפוליאון, נחרד. מה קרה? מה הסיבה? הוא בטח העלה בדעתו שמשהו בחייו היומיומיים מעיק עליהם. אולי איזה מושל מקומי מציק להם. וחשב, כיצד אפשר לשפר את חייהם ולמנוע מהם את כל הצער? התעניין, נפוליאון אצל אחד היהודים שם, הסביר לו אותו יהודי, שעם ישראל, וגם הם, בכללם, בוכים ומתאבלים על חורבן בית המקדש. אמר להם נפוליאון, אני מתחייב, תפסיקו לבכות ואני אבנה לכם בית כנסת חדש ויפה, ובלבד שתפסיקו, תפסיקו לצעוק, תפסיקו לבכות. ענה לאותו יהודי, בית המקדש הזה היה בארץ ישראל ואין לו תחליף. שאל נפוליאון את אותו אדם, אותו יהודי, ואיזה צבא עשה את הדבר הנוראי הזה? ואמר לו, הדבר התרחש לפני יותר מ-1500 שנה. תמיעת הקיסר גדלה עוד יותר. הייתכן שאחרי זמן כה רב, אחרי מאות בשנים, עדיין אתם בוכים על חורבן בית מקדשכם? ענה ליהודי, כן, שכך אנו עושים בכל דור ודור, ובכל שנה ושנה, עד שיבנה. אמר נפוליאון, עם כזה, שיש לו קיום, וחיבור אל עברו, אין ספק שבסופו של דבר, העם הזה יזכה לנחמה ויראה בבניין בית מקדשו. כמה הוא צדק. נפוליאון כבר מזמן נמצא בספרי ההיסטוריה. העם ישראל חי וקיים. ישנה עוד מעשייה, מעשה, מובא אצל רבותינו סיפור על אחד מגדולי הפילוסופים היווניים, אפלטון. ואפלטון גם מסופר ששאלה כזו, על מה אנחנו מתאבלים? על מה יש להתאבל על העבר? העבר כבר עבר בעתיד לפנינו, וצריך לחשוב על העתיד ולעזוב את הבכי והצער על העבר. שאלה כזו שאל אפלטון, שהיה אחד מגדולי חכמי יוון בזמן חורבן בית המקדש הראשון, הוא הולך יום אחד ופוגש את ירמיה הנביא, כאשר ירמיה הנביא משתתח על הצי ואבני בית המקדש השרופים, הוא בוכה. ואומר לו, אותו אפלטון החכם היווני, על מה אתה בוכה? הרי על מה אתה עושה? אדם חכם לא בוכה על העבר, אלא הוא בונה וחושב על העתיד. עונה לו ירמיהו הנביא, באופן עקיף, ואומר לו, אתה יודע מה? בוא, פרוס לפניי, אחד מחקירותיך הפילוסופיות, והתמיות שיש לך, ואני אענה לך. ואותו אפלטון, מדבר ירמיה בענייני פילוסופיה, והנביא ירמיה מתחיל לענות לו ענייני חוכמה, שמאוד עשו רושם חיובי על אפלטון. עד שבסופו של דבר, אותו חכם יווני, אומר לי ירמיהו, שמע, מה שאתה אומר לי, זה לא דברי אדם חכם, אלא דברי מלאך. ענה לו ירמיה הנביא ואמר, אין זו חוכמה של מלאך. זו חוכמה ששאובה מהעצים והאבנים השרופים הללו. לכן אני בוכה עליהם. אבל רק יהודי יוכל להבין היטב את התשובה. מה מיוחד הייתה בתשובת ירמיה? רבותיי, תלמידיי, חוכמת התורה היא לא חוכמה ככל חוכמות הגויים. חוכמת התורה היא חוכמת חיים, היא תורה מהקדוש ברוך הוא. זאת לא חוכמה שאפשר להמציא ולפתח סתם כך יום מן הימים. כל קיומה של תורתנו הקדושה היא בהמשכיותה מדור לדור, ממעמד הר סיני ועד ימינו אנו. זו עוצמתנו, זו כוחו של עם ישראל, ואין לנו להפסיק את המשכיות העבר. גם אם יהיה חורבן, אבל בעצים ואבנים של החורבן יש המשך, יש מסורת. מהעצים ואבנים הללו צריך לנשום את העבר כדי שנוכל להמשיך ולחיות את העתיד. זה מה שעונה למעשה ירמיהו לאפלטון. ככה אנחנו צריכים להתבונן על ימי החורבן הללו, השלושה שבועות הללו, ועל תשעה באב, ושאר הצומות שבעזרת השם יתהפכו לטובה, יהיו ימי חג. אם כן, איך מצליחים להרגיש את האבלות על החורבן? חשבתי לעצמי שמי שרוצה להרגיש ולהתעורר באמת על עניין החורבן, לקיים אבלות על מקדש שחרב ועל ירושלים, שיקבל על עצמו. לפחות בימים הללו, שלושה שבועות, להקדיש זמן לפני כל תפילה, ואף תוך כדי התפילה, לכוון ליבו לקודש הקודשים. המשנה ברורה כותב, כאשר הוא מתייחס לכוונת הלב לפני התפילה, אומר המשנה ברורה שיחשוב בליבו ורעיונו כאילו הוא עומד במקדש, אשר בירושלים בקודש הקודשים, מתוך רצון ושאיפה לזכות לקדושה המושפעת משם. מעשה כאשר מתוך כך תראה תפילתו, הנה אז יחוש וירגיש בלברו את חורבן בית המקדש, וחסרון שחסרונו בכך שאין לנו המקדש הנכונו, שחסר חסרונו וקשה עלינו, ולהגיע להרגשת אלוהים קרובים אליו בכל קוראינו אליו. ואף זאת, בעלותו על מחשבתו, ליבו ורעיונו, כאילו הוא עומד במקדש בקודש הקודשים. אלה דברי המשנה ברורה עם הסבר. לכן, בהכרח אדם שחושב על הדברים הללו בעת תפילתו, יזכור איך נראה היום מקום בית מקדשנו, קודש קודשים, שואלים רשעים מהלכים בו. באו גויים לחלתך, תימו את החל קודשך. רק במחשבה הזו, רק מההבנה הזו, נראה לי שאפשר להתחבר היטב היטב לרעיון הפנימי העמוק של החיסרון בבניין בית המקדש, ויראותנו את חורבנו מדי יום ביומו. לא זה בלבד שאנחנו נתעורר ונצער ונרגיש אבלים, אלא גם כשנתפלל תפילת 18, כשנאמר עד כה בשפר גדול לחירותנו, כשנתפלל ונישא תפילה בפינו ותשכון בתוך ירושלים כאשר דיברת, כאשר נעלה על לשוננו את צמח דוד עבדך מהרת הצמיח, כאשר נאמר כי לישועתך קיווינו כל היום, כאשר נישא ליבנו ונאמר והשב את העבודה לדביר ביתך, תחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, נכוון את ליבנו היטב לחזרה לימים שעברו ולהחזיר עטרה ליושנה. אני רוצה לסיים בדברי הרב קוק. בספרו עניה על מסכת שבת, חלק א', בפרק הראשון, עוד למדבר. אומר הרב, אני קורא, התענית בצורתה השלמה צריכה שתפעול על כל כוחות האדם לרוממם, להאדיר את הצד המוסרי והרוחני שבאדם מפני החומריות שהתגברה עליו. נמצא שהאדם צריך לקבץ את כל נפוצות כוחותיו ורגשותיו אל תכונת התענית. אז תפעל פעולתה כראוי להאיר לאדם את דרכו בחיים מחשקת הגופניות המאפלת אדם. על כן לשון חכמים הוא לא מתענה אנה. לא, אני לא מתענה. מה הכוונה? שיורה רק על הפעולה של שלילת האכילה. אנחנו לא בגלל זה צמים, כדי להרגיש את חסרון האכילה, שאינה נחשבת לעצמה מאומה. כי לא תחפוץ תורת השם התמימה בסיגוף האדם וענותו את גופו. זאת לא מטרת התורה שנתענה, זה לא רצונו יתברך שנגרום סבל לגופם. כי אם, אומר הרב, לצד המטרה של התרוממות כוחותיו כולם, בהתנערם מעפר גסות החומריות המטבעת באדם על ידי התמדת פעולותיו והנאותיו הגסות הגופניות. כי אם בתענית היטיבנה, מה פירוש בתענית היטיבנה? אנו יושבים בתענית ששרוי בו בכל נטיותיו ורגשותיו למען יתקדשו כולם מכוח התענית, שפונה בו האדם רק לצד נפשו המשכלת ולצד תכונותיו המוסריות. התובעות ממנו תענוגים רוחניים, חסד ואמת ודעת אלוהים, והוא מוצא בו בתעניתו מקומו וישוב דעתו. ואמרו חזל, ויבוא המלך דוד וישב לפני השם, שישב עצמו בתפילה. וכמו כן, הישיבה בתענית מורה על השימוש השכלי שילווה לאדם בתעניתו, על דרך ערכה ופעולתה הרצויה של התענית. זה יהיה צום יבחרהו השם ויום רצון לפניו. מהות התענית היא התבוננות. מהות התענית היא למיקוד, מיקוד הרעיון הפנימי, מה יש בתענית זו. כמו שראינו בדברי הרב ודבריו המופלאים, מטרת התענית היא לא לגרום לנו לחוש רעב או צמא, אלא לרומם את כוחות נפשנו הרוחניים, על מנת שנוכל באמת להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, להתפלל אליו כראוי. יהי רצון שבכך יהיה לנו חלק בישועת ישראל, בבניין המקדש בירושלים, בהשבת השכינה למקומה ולכבודה במהרה בימינו. אמן ואמן. צום מועיל.